טוב, אז אנחנו עכשיו אולי נעשה חזרה קצרה על פעם שעברה. פעם שעברה למדנו את הקדמת המהר"ל לנצח ישראל. והיום אנחנו כבר נלמד מספר גבורות השם, שזה הספר שהמהר"ל חיבר על יציאת מצרים ועל הגדה של פסח בעצם. אבל בחרנו להתחיל דווקא בהקדמה לנצח ישראל, כי שם היה איזשהו חידוש גדול מאוד. שהמהר"ל הגדיר את יציאת מצרים כסיבה מקיימת, אם אתם זוכרות. כלומר, זה אירוע היסטורי שהוא לא נשאר בעבר, אלא הוא הולך איתנו לאורך כל הדורות. ניסינו טיפה להסביר את הנקודה הזאת. איך יכול להיות שאירוע היסטורי הוא סיבה מקיימת, הוא כל הזמן נמצא איתנו, זה לא איזה משהו שהיה בעבר ואיננו, אז הסברנו את זה באמצעות משל עם הרפסודה, ובעצם דיברנו על מדרגת הכלל, כלומר, ביציאת מצרים נוצר כלל ישראל. ברגע שנוצר כלל ישראל, כלל זה מציאות על זמני. זה פחות או יותר בכמה משפטים מה שראינו פעם שעברה, עכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי בעוד מקום במהר"ל, אולי נוציא מזה עוד איזושהי תובנה. ככה, בהגדה של פסח, הכנתי פה קודם את ההגדה ואחר כך את דברי המהר"ל. אנחנו אומרים ככה, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, יצאתי ממצרים. כלומר, כל יהודי ויהודי לאורך כל הדורות, אומר את הפסוק הזה, בעבור זה עשה השם לי, יצאתי ממצרים. הרי האדם שאומר את זה היום, בדור שלנו, הוא לא יצא בגוף שלו במצרים, ממצרים. אז איך יכול להיות שהוא אומר, בעבור זה עשה השם לי? היה צריך להיות, בעבור זה עשה השם לנו, או לסבא של סבא שלי. איך כל אחד יכול להגיד, בעבור זה עשה השם לי? לכן, אומר בעל ההגדה, לכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל יש פה עדיין מילה שהיא שכיחה היום מאוד, וזו המילה כאילו. והמילה כאילו, בעצם, זה לא ממש שאני יצאתי ממצרים, אני צריך לראות כאילו. יש אולי חלק מכירות את זה מהאגדות שלהם, באגדה של הרמב״ם, יכול להיות שהתימנים ככה אומרים, לכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. אז בעצם עושים איזשהו סוג של הצגה כזאת, שלובשים משהו, שמים את זה על השכם, את המצות, כל העדה ועניינה. אז בכל דור ודור חייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה עדיין בגדר של כאילו. אבל, בוא נסתכל על המשפט הבא, לא את אבותינו בלבד, גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם, למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק יותר קשה מהפסוק הקודם. הפסוק הקודם, הסברנו אותו, בעבור זה עשה השם לי, תראה את עצמך כאילו. אבל פה כתוב בפירוש, אותנו הוציא משם, מי אומר את זה? הפסוקים בדברים ו' מדברים על יהודים שכבר נכנסים לארץ ישראל, אנשים שכבר לא יצאו ממצרים, זה דור אחר. יותר מזה, כל מביא ביקורים לאורך כל הדורות, אומר את הפסוקים האלה. כל ההגדה היא בנויה על הפסוקים שמביא, שאומר מביא הביקורים. אוקיי? כל ההגדה בנויה על הפסוקים שאומר מביא הביקורים. ומביא הביקורים, הוא אומר, ואותנו הוציא משם, למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו, למרות שהוא לא יצא ממצרים בפועל. אז איך הוא אומר, אותנו הוציא משם? לכן מדייקים מזה חז"ל, את המשפט השני שקראנו מקודם, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, וכו' וכו'. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, ולומר לפניו שירה חדשה, הללויה. אולי טיפה שונה בכל אגדה ואגדה, הנוסח, אבל פחות או יותר, זה הנוסח. עכשיו, אנחנו ננסה להבין את ההבדל בין הכאילו לבין לא את אבותינו בלבד, אלא אף אותנו גאל עמהם. כלומר, ממש יצאנו ממצרים. אז עכשיו נסתכל בדברי המהר"ל. אני יכול להוריד את זה? שאתם צריכות להוריד את זה. זה לא יורד לי. אתה דף מקורות. אני לא שולט עליו. אוקיי. עוד מעולה. יופי, עוד, 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 עוד.
כן, זה קצת איתי, מורידה.
אין בעיה, בסדר, הנה. בוא נתחיל. מהר"ל גבורות השם, פרק סמך א'. בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו. פירוש שכל אדם חייב שיראה עצמו כאילו יצא ממצרים, ויש לו לשבח, לפאר ולרומם לקדוש ברוך הוא על זה, כמו שמסיים, ולפיכך. כלומר, הלפיכך שראינו מקודם, הוא על המשפט הראשון. כיוון שאני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. לפיכך, אני צריך להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא. ואין זה דומה למה שאמר אחר כך לא את אבותינו גאל, אלא אף אותנו, המשפט השני. וכאן, כלומר, במשפט הראשון, רצה לומר כל דור ודור, חייב לראות את עצמו כאילו הם היו היוצאים, ולא יביט הדור ההוא לדור שיצאו גם כן. רק יראה הדור שהוא היוצא, מבלי שיביט שאחרים יצאו גם כן. כי כל דור ודור בפני עצמו, ולכך יראה כאילו הוא היוצא, ולא יביט אל זולתו. אני אסביר את השפה של המהר"ל, היא שפה יחסית קשה, וגם נראה תמיד שהוא חוזר על עצמו. אז ננסה להבין. המהר"ל בעצם מסביר את המשפט הראשון. מה זה כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? אומר המהר"ל, הדור שבו אתה חי, נניח הדור שלנו, שבו אנחנו חיים, זה דור שראוי בזכות עצמו לצאת ממצרים. כלומר, הרבה פעמים בן אדם מסתכל על ימינה ושמאלה, או אפילו על עצמו, ואומר, בסדר, מי אני? אנחנו לא ראויים. אנחנו דור נמוך, דור שנקבת את המשיכה. ואם אנחנו היינו שם, לא היינו יוצאים. בסדר, הם היו אנשים גדולים, הם יצאו ממצרים. הוא אומר, אמרה לא. כל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הם היוצאים. עכשיו, אל תביט, אל תסתכל על הדורות שהיו, או על הדור שיצא בפועל. תסתכל על הדור שלך. הדור שלך זה דור שראוי לצאת בפני עצמו. כלומר, בעצם אדם צריך להעמיק את המבט על הדור שבו הוא נמצא. איך אני מצליח להעמיק את המבט על הדור שבו אני נמצא? זה תכף נראה. אבל אני צריך להסתכל על הדור שבו אני חי, ולהבין, כל היהודים שחיים בדור שבו אני חי, אנחנו ראויים מצד עצמנו לצאת ממצרים, גם כלפי חוץ נראה שיש לנו הרבה בעיות והרבה מה לתקן, בפנים אנחנו ראויים לזה. אבל אנחנו חיים בדור שקל מאוד להגיד את זה, כי אנחנו בעצם יצאנו ממצרים, במובן מסוים. הרי בפעם שעברה למדנו את דברי הגמרא על היחס בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. גאולת מצרים לגאולת שיעבוד מלכויות, מה שנקרא. עכשיו, אנחנו, עוד מעט אני אתייחס לשאלות, אנחנו בעצם חיים את הגאולה האחרונה, אנחנו חיים את יציאת מצרים של הדור שלנו. לכן לנו קל מאוד להביט ככה על הדור. אמנם היינו צריכים את הרב קוק שיכתוב לנו את מאמר הדור, וילמד אותנו להסתכל על הדור בעיניים חודרות ואמיתיות, אבל אם נסתכל החוצה, בסדר. יש לנו הרבה מה לדקן, אבל עובדה, אנחנו הדור שזכה, אנחנו הדור שלפנינו, לא משנה, הדורות האלה זכינו לצאת מהגלות האחרונה. לכן אצלנו זה הרבה יותר קל להסתכל על הדור שלנו, ולהבין הדור הזה כמו שהוא, על כל צרותיו ובעיותיו, היה ראוי לצאת ממצרים. עכשיו, נשאלה פה שאלה, על פי מה המהר"ל אומר את זה. הוא אומר, המהר"ל מדייק בדברי חז"ל, הרי חז"ל כתבו את ההגדה. וחז"ל מדגישים פה בכל דור, חז"ל מדגישים בכל דור ודור. המהר"ל דייק בדברי חז"ל האלה, שכל דור בפני עצמו, הוא ראוי לצאת ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, תסתכל על עצמך, על הדור שלך, ותדביק אותו, העתק הדבק, למצרים. אם היית שם, היית יוצא. נזכיר פה את דברי הרב חרל"פ. הרב חרל"פ אומר, כן, בדיוק. מי ששאלה פה, אז כשאומרים בכל דור ודור, אוח, ברכה, שנייה, נפתח את זה. אז כשאומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, הכוונה שכל דור ראוי לגאולה. לא מדובר על אדם פרטי, שלא משנה באיזה דור. לא כל כך הבנתי את השאלה, אז אני אתייחס למה שכן הבנתי. אני חלק מהדור. כלומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, אני כחלק מהדור. אני כחלק מהדור ראוי לגאולה. כל הדורות, כל הדורות נדרשו להאמין בזה. לנו זה מאוד קל, אמרתי. יש כאלה שעדיין לא מאמינים בזה. אבל לנו זה מאוד קל לראות את הדור שלנו ראוי לגאולה. עכשיו, אני כחלק מהדור צריך לחוש את זה. להזכיר פה דברי הרב חרל"פ, אולי זה יסביר יותר. הרב חרל"פ לגבי הבן הרשע אומר שהתשובה לבן הרשע בהגדה זה אילו היה שם, לא היה נגאל. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, וההורים לא, לא היה שם, לא היה ניגל. הרב חרל"פ אומר, כן, אבל לא, עכשיו הוא פה. כלומר, העובדה שהוא פה, זה אומר שהוא ניגל. אם הוא היה שם בשעת הבירור, אז יכול להיות שבאמת הוא היה חלק מהבירור, חלק נשארו ולא יצאו, וחלק יצאו. אבל ברגע שהוא פה, אז הוא כבר שייך לאלה שיצאו. זה נכון שאם הוא היה שם, אולי ניגל, אבל עכשיו הוא פה. אז הוא חלק מהארבעה בנים, לכן התורה מתייחסת אליו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. לא משאירים את הבן הרביעי בחוץ. אומרים לו, אל תבוא לסדר. אמנם הרבי מלובביץ' כתב שיש גם בן חמישי. זה הבן שלא מגיע לסדר בכלל. שהוא הפרויקט הכי קשה, לכן צריך להקים בתי חב"ד בכל מקום, למשוך גם את הבן החמישי. עם הרשע אין לנו בעיה. ברגע שהוא סביב השולחן שלנו, אז הוא אצלנו. ויש גם את הבן החמישי, אבל נניח שנייה לדברי הרבי מלובביץ', לפי הרב חרל"פ, אילו היה שם לא ניגאל, אבל כיוון שהוא פה, הוא ניגאל. אז עכשיו נחזור לדברי המהר"ל. לכן כל אחד ואחד מאיתנו, בכל דור ודור, צריך להסתכל על הדור שלו, ולהבין שהדור הזה ראוי לגאולה. הדור הזה ראוי לגאולה. אם הדור היה חי שם, היה צריך להיגאל גם, היה יכול להיגאל גם. ולכן, במשפט הראשון הזה שאנחנו עכשיו דנים בו, אתה צריך לנתק את הדור שלך משאר הדורות. כי כל דור ודור, אני חוזר את דברי המהר"ל, כי כל דור ודור בפני עצמו הוא, ולכך יראה כאילו הוא היוצא, ולא יביט אל זולתו. עזוב עכשיו את כולם. אתה, הדור הזה, ראוי ליציאה, אתה יוצא. ולכך, מה היא תקרא? ולכך מביא פסוק, בעל ההגדה מביא פסוק, בעבור זה עשה לי, ולא כתיב לנו. כלומר, כאילו הוא היה יוצא. לכן אני אומר, עשה השם לי. אני יצאתי, כלומר, אני ראוי להיות, אני ראוי לגאולה. זה בעצם מה שאני צריך. וכיוון שכתוב פה כאילו, אז זה רק אני צריך לחוש ככה. צריך להבין את זה, לדעת את זה. אבל לא באמת יצאתי, אבל אני ראוי לגאולה. זה המשפט הראשון. עכשיו עובר המהר"ל להסביר את ההמשך. אבל לקמן בהמשך, אמר לא את אבותינו בלבד גאל, אלא אף אותנו גאל עמהם. רצה לומר, כי השם יתברך הוא שהוציא האבות והבנים יחד. ולפיכך אמר, לא את אבותינו בלבד גאל, אלא אף אותנו. כלומר, יציאת מצרים היא גאולה לא רק לאבות, אלא גם לבנים. איך זה יכול להיות? כמעט שגאולה, גאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא פועל אותה בעצמו, בניגוד לשאר גאולות, שהקדוש ברוך הוא משתמש בשליחים. פה, הקדוש ברוך הוא פועל אותה בעצמו, את הגאולה. כמובן שיש שליח שעושה את הכל, משה, אבל את הגאולה עצמה, הקדוש ברוך הוא. חז"ל מדייקים את זה בהגדה, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור, אני ולא שרף, וכו' וכו'. כלומר, רגע יציאה, שהוא רגע מכת בכורות, זה אותו רגע בדיוק, השם יתברך פועל אותה. התורה מדגישה את זה, וחז"ל מדגישים את זה, שהגאולה היא גאולה אלוקית. ברגע שהגאולה היא גאולה אלוקית, אז הגאולה היא לא רק לאבות, כלומר, לא רק לאותו דור, אלא גם לבנים. לבנים, כמובן לא רק לבנים שלהם שחיים, אלא לנו, לנו ולהמשך שלנו. כלומר, לכל הדורות כולם. כיוון שהגאולה היא גאולה אלוקית, אז ממילא היא כוללת את האבות ואת הבנים. ולכן אמר לא את אבותינו בלבד גאל, אלא אף אותנו. ורצה לומר, בוודאי מצד המקבל, שהוא הדור, יראה כאילו הוא היה היוצא, מבלי שיביט אל אחרים. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, צריך לעבור דף, לרדת עם ה... שנראה את ההמשך. שומעים אותי? אולי לא שומעים, אני מדבר לעצמי. או, תראו לשומעים. מעולה. שהוא הפועל הגאולה, הוציא הכל ביחד. ופירוש דבר זה, שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל בכללות שלהם. כי כאשר גאל, כלומר, המשפט הראשון הוא מצד המקבל, כלומר מצידי. אני מצד עצמי, מצד הדור שבו אני חי, אני צריך להסתכל על הדור שלי, ולהבין הדור הזה ראוי לגאולה. ככה אני צריך, כל דור ודור אני צריך ככה לחוש, לאורך כל הדור. זה מצד המקבל, מצידנו. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, שפעל את, את הגאולה, הקדוש ברוך הוא הוציא הכל ביחד. מה כבר הוציא הכל ביחד? ביציאת מצרים נוצר עם. זה מה שהוא כתב פה. הקדוש ברוך הוא גאל את ישראל בכללות שלהם. כי כאשר גאל הקדוש ברוך הוא את ישראל, הייתה הגאולה לשם כלל ישראל, שלא יהיו ישראל ברשות מצרים. לא סתם, הרב קוק היה לומד, תמיד כתוב היה, שהיה על שולחנו תמיד ספרי המהר"ל מפראג. המהר"ל מניח את היסודות להסתכלות הכללית. המושג כלל ישראל, הוא מתברר בכתבי המהר"ל בכמה וכמה מקומות, זה אחד המקומות היסודיים. אז בואו ננסה להבין מה אומר פה המהר"ל. כי כאשר גאל הקדוש ברוך הוא את ישראל, הייתה גאולה לשם כלל ישראל, שלא ישראל ברשות מצרים. ולפיכך הייתה גאולה לבנים כמו לאבות. שאילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא, שהוא נגלים הדור שיצאו ממצרים ואליהם בלבד הביט, אז הייתה, אז הייתה גאולה, אז הייתה גאולה, אז הייתה גאולה על אותו הדור בלבד, אבל הקדוש ברוך הוא היה רוצה לגאול את ישראל בכלל, בשם ישראל בשווה על כל ישראל. ולפיכך אף אותנו גאל עמהם, ולפיכך יראה כל אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, ברגע שאנחנו מסתכלים על הגאולה מצד הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו והדור שיצא ממצרים שווים לגמרי. למה? כי שנינו מרכיבים את המושג שקוראים לו כלל ישראל. פעם שעבר סיפרתי לכם את הסיפור על הבנקין שהגיע לבן גוריון. הוא אמר, אני צריך לשאול את הסבא שלי, אני צריך לשאול את הנכד שלי. סבא שלי נפטר, והנכד שלי עוד לא נולד. אוקיי? אבל זה המושג כלל. מושג כלל זה מושג שהוא רץ לכל הדורות. ולכן, אם הגאולה, אם הגאולה הייתה לכלל ישראל, אז ממילא יצאנו כולנו ממצרים, למרות שאנחנו עדיין לא נולדנו. זה קצת קשה להבין את זה, כיוון שאנחנו לא רגילים לחשוב במושגים של כלל, אבל המושג כלל, כיוון שהוא מושג שהוא מעל הזמן, הוא נצחי, לכן אנחנו חייבים להבין את הנקודה הזאת. בגאולת מצרים, מצד הקדוש ברוך הוא, כיוון שנוצר פה עם שנקרא כלל ישראל, נקרא ישראל או נקרא כלל ישראל, לכן הגאולה היא גאולה שווה לבנים ולאבות בדיוק. אין ליוצאי מצרים ועלינו שום יתרון בזה. אנחנו והם שווים לגמרי. עכשיו, אז בעצם נסכם. המהר"ל בעצם דיבר על שתי מדרגות. הוא ככה הסביר את האגדה. האגדה דיברה על שני דברים. האגדה דיברה על בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואחר כך, יותר מזה, לא רק כאילו לראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים, אלא באמת יצאת ממצרים. אז המהר"ל הסביר את זה ככה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. תסתכל על הדור שלך, הדור שלך ראוי לגאולה. עכשיו, נשאלה שאלה, איך יכול להיות מקודם, נשאלה שאלה, איך הדורות שהיו בגלות יכלו באמת להאמין בזה, הרי מהם בגלות ולא זכו להיגאל. זה כמו שבן אדם צריך להאמין במשיח. מה זה אומר שאתה צריך להאמין שבכל יום, אף על פי שתמאמה, אם כל זה חכה לו בכל יום שיבוא, אתה באמת צריך להאמין שבכל יום הוא יבוא. איך יכול להיות? מה המצב שלנו? מה המצב שלנו מאפשר גאולה? כן. בפנים אנחנו שייכים לגאולה. ואתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הפנים ויכול להביא משיח כל יום, אף על פי שהתמהמה. עם כל זה, חכה לו בכל יום שיבוא. אותו דבר פה. אתה חי לפני 500 שנה, אתה צריך להסתכל על הדור שלך ולהאמין שהדור הזה ראוי לגאולה. ואם הוא היה במצרים, הוא היה נגאל. עבר דור ולא נגאלנו. בסדר. כנראה יש עוד חשבונות. אבל הדור הזה ראוי לגאולה. אמרתי לנו, זה יותר קל באמת, נכון? אוקיי, עכשיו נסתכל על השאלות. לדבר יותר בקול, אני משתדל. אני לא מבינה אם יש משמעות לאמירת הכאילו, כי אם יש לזה משמעות מה ההבדל בין שתי הגאולות, הרי שתיהן מדברות על הדור, כשרשרת הדורות. לא, אמר על אמת, לא נתעכב על הכאילו הזה. אני אוספתי את העניין הזה. המהר"ל בפירוש מדבר על שתי מדרגות. מדרגה אחת, תסתכל על הדור שלך כדור שראוי לגאולה. אם הדור הזה היינו עושים העתק הדבק אליו ליציאת מצרים, גם היינו נגאלים. זה הנקודה הראשונה. אז זה עדיין כאילו. כלומר, תסתכל על הדור הזה ראוי לגאולה. הנקודה השנייה היא לא כאילו. באמת, ביציאת מצרים, מצד הקדוש ברוך הוא, נוצר כלל ישראל. כלל ישראל זה משהו שמופיע לאורך כל הדורות. כל הדורות כולם מרכיבים את כלל ישראל. בואו נעשה טיפה להעמיק בזה. תסתכלו על מכת בכורות. מכת בכורות היא, אמרנו שהיא רגע היציאה. למה דווקא בכורות? יכול להיות שבמהלך השנה הזכרתי את הנקודה הזאת. הבכור הוא בעצם החוליה הבאה בשרשרת הדורות. כלומר, למה בכור מקבל פי שניים וכו'? מה הוא שונה משאר האחים? הבכור, הוא כותב המהר"ל במקום אחר, הופך את האבא ואמא שלו להורים. כלומר, הוא משנה להם את הסטטוס. עד עכשיו הם היו חוליה אחרונה בשרשרת, וברגע שנולד בן בכור, אז הם כבר לא חוליה אחרונה, הם עכשיו חוליה בשרשרת הדורות. ולכן, הנקודה של מכת בכורות היא לא זה שהמצרים מתים. היא העובדה שהבכורות שלנו לא מתים. אוקיי? ולכן חג הפסח נקרא פסח. מה זה פסח? פסח זה דילג. הוא דילג על הבכורות שלנו. הבכורות היו צריכים למות, ודילגו עליהם. אם הם לא צריכים למות, לא צריך לדלג עליהם. אם צריכים למות, ובכל זאת הם לא מתים, זה בגלל שדילגו עליהם. לכן כל המהות של הפסח, החג נקרא על שם הפסיכה הזאת, על שם הדילוג הזה, זה העובדה שהבכורות שלנו לא מתו. מה זה אומר שהבכורות שלנו לא מתו? שנוצר פה עם. כלומר, יש חוליה חדשה בשרשרת. חוליה חדשה בשרשרת, זה אומר שהתחיל פה שרשרת של דורות. התחילה. ורגע היציאה הוא הרגע שבו התחילה אותה חוליה. ולכן מכת בכורות היא בדיוק אותו הרגע של יציאת מצרים. עכשיו, יציאת מצרים היא פעולה אלוקית לגמרי, ולכן זה מסביר לנו עוד רעיון נביא מהמהר"ל, אולי נלמד אותו, לא יודע אם יש עוד שיעורים, תוצאות לבין הזמן, אם אין לי מושג. בכל מקום, המהר"ל אומר, גאולת מצרים הייתה בחצות הלילה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. עכשיו, אם נחשוב על זה, אין כזה דבר חצות הלילה. למה? כי מה זה לחצות? חצות זה מלשון לחצות. אם אני חוצה מקל לשני חלקים שווים, מה נשאר לי באמצע? כלום. אוויר. אם אני חוצה 12 שעות, נניח שהלילה הוא בדיוק 12 שעות, אם אני חוצה את 12 השעות האלה, אז מה נשאר לי באמצע? יש לי 6 שעות לפני, 6 שעות אחרי. מה יש לי באמצע? כלום. כלומר, נקודה שהיא לא זמן. היא מעל הזמן. לכן אומר המהר"ל, יציאת מצרים היא בחצות הלילה, בגלל שבדיוק בנקודה הזאת, זה נקודה שהיא על זמנית. נקודה שהיא מעל הזמן. אוקיי? וכיוון שהגאולה היא על זמנית, הגאולה היא מעל הזמן, גאולה היא אלוקית, לכן יש לה ערך נצחי. היא הולכת ונמשכת לאורך כל הדורות. לכן כשהיא מופיעה בעולם שלנו, היא מופיעה בזמן שהוא מעל הזמן. כמה שהנקודה הזאת הובהרה. אז בואו נתקדם. שואל המהר"ל, שאלה מתבקשת. יש מקשים, אולי שאלתם אותם קודם, אני לא יודע. יש מקשים, שנייה, יש פה עוד שאלה, אני אסתייחס אליה. אפשר באמת לחיות במדרגה שאתה מאמין בזה? לא הבנתי מה הקשר לשרשרת הדורות, אם רב יכול להסביר שוב, בבקשה. אוקיי, אז נשתדל. אפשר, אני מבין שתחילת השאלה זה לחיות במדרגה שאתה מאמין בזה, ובוודאי שאפשר. זה נדרש מכל אחד ואחד. להעמיק. להעמיק בקדושת ישראל, להעמיק בקדושת עצמו. להבין שהדור שלנו הוא דור שראוי לגאולה. זה אפשר. זה דורש הרבה עבודה ועמל, אבל זה אפשר. שרשרת הדורות, אני אסביר את זה שוב. כשאנחנו מדברים על מושג של כלל, אנחנו מדברים על שרשרת של דורות. זה המהות של המושג כלל. כלומר, כשנולד בן, אני צריך לפדות אותו. למה צריך לפדות את הבן הבכור? כי הנה הופיע פה עוד חוליה בשרשרת. כשנולד לי בן בכור, אני ישר חוזר ליציאת מצרים. כי הופיע פה עוד חוליה בשרשרת הדורות. והפדיון הבן הוא מצווה שמופיעה מיד ביציאת מצרים. בסוף פרשת בו כתוב שצריך לפדות את הבכורות. למה? כי מופיעה פה קדושה, הקדושה של עם ישראל, קדושת כלל ישראל, היא בעצם חלה, היא מופיעה בבכור. למה דווקא בבכור? כי הבכור הוא בדיוק החוליה הבאה בשרשרת הדורות. עד עכשיו ההורים שלו סגרו את השרשרת, וברגע שנולד הבן, הבכור, אז עכשיו ההורים שלו הם כבר חוליה בשרשרת. אז הופיעה פה קדושה גדולה מהעולם. הקדושה הזאת שייכת ליציאת מצרים, ולכן בסוף יציאת מצרים מופיע פדיון הבן. זה דרך אגב שאלה של התם, הרי התם שואל מה זאת. אם תסתכלו בפסוקים, על מה הוא שואל מה זאת? שואל על פדיון בכור. זה ההקשר של שאלת התם, של ההגדה, בתורה ההקשר הוא על פדיון הבן. אז הוא שואל מה זאת? על דרך המוסר אומרים, למה הוא שואל מה זאת? כי אומרים לו, תשמע, נולד לך בן, תשלם כסף. אז ברגע שמבקשים לו לשלם כסף, אז ישר מתעורר לשאול. כל עוד נותנים לו לאכול מצות, מרור, בשר, אין לו שאלות. אבל הפה שלו עסוק בלאכול בעצם. ברגע שאומרים לו תשלם, אז הוא עושה את זה כי הוא טעם. אבל הוא שואל, מה זאת? ככה מסביר בעל הכלי יקר. אני מקווה שהעניין הוסבר, בוא נתקדם הלאה. יש מקשים. בסדר? אנחנו עוזרים לדף. אם אני רואה שכל פעם יורד את מישהי, זה אומר שהשיעור קשה מדי, או שמשעמם, או משהו. רגע. יש מקשים. מה הועיל לנו היציאה? הרי אנו משועבדים משאר מלכויות. ומה ישנה מלכות מצרים? משאר מלכויות. בוא נעצים את שאלת המהר"ל. המהר"ל כותב את הדברים שלו לפני 500 שנה. המציאות מסביבו הייתה לא פשוטה. עם ישראל בכל המקומות סבל רדיפות, סבל צרות וכו' וכו'. אבל אפילו אם נלך עוד 200-300 שנה אחורה, 400 שנה אחורה מהמהר"ל, בתקופת האינקוויזיציה. בואו נתאר לעצמנו, האמת שאפילו בזמן המהר"ל היה עלילות דם של נוצרים. יש אגדה שאומרת שהמהר"ל נולד בליל הסדר, בדיוק בשעה שהתפתחה עלילת דם, והלידה שלו הצילה את עם ישראל, יש סיפור אגדה, לא יודע אם הוא מבוסס או לא. בכל מקום, יושב לו יהודי במרתף, חשוך, כדי שלא יראו אותו הגויים מבחוץ, והשיגו מצות, השיגו יין וכו' וכו', עושים ליל הסדר. אבל הכל בשקט, שרים בשקט, מרטיבים את המצות כדי שלא ירעישו, אני יודע, בקיצור, המצב מאוד קשה, ופתאום הבן רואה את אבא, את אבא שלו יושב עקום על צד שמאל, כן? כמו שמסיבים, הוא מסב על צד שמאל. ואז הבן שואל את האבא, אבא, מה אתה עושה? זה מה נשתנה, נכון? מה נשתנה שבכל הלילות בן יושבים ובן מסובים, הלילה זה כולנו מסובים. אז הבן שואל, את אבא שלו. מה אבא שלו עונה לו? אמר לו, אבא שלו, תראה, אנחנו בני חורים. אמר לו, הבן, איך אנחנו בדיוק בני חורים? הרי אנחנו עכשיו במרתף חשוך. אם יתפסו אותנו, עושים ליל הסדר, יארגו אותנו. אז מה אתה משחק? אתה משחק איזשהו משחק, כאילו אנחנו בני חורים? אנחנו לא בני חורים. זה בעצם השאלה של המהר"ל. אולי ציירנו אותה טיפה יותר ציורי, אבל זה בדיוק השאלה. יש מקשים, מה הועיל לנו היציאה? הרי אנו משועבדים, משאר מלכויות. ומה ישנה מלכות מצרים? משאר מלכויות. מה זה משנה? בסדר, אני לא כופר בזה שיצאנו ממצרים, הכל טוב ויפה, זה נחמד. אבל עכשיו אנחנו משועבדים שוב למלכות אחרת. אני יודע, זה יכול להיות מלכות ישמעאל, זה יכול להיות מלכות אדום, רומא, מה שנקרא נצרות, לא משנה. המהר"ל מתייחס לשאלה כנראה שמרחפת בחלל האוויר. אנשים שואלים אותה, או שואלים אותו. כותב המהר"ל ככה, ודברי הווי הם. דברי הווי, כוונה, שטויות בשפה שלנו. אבל אם מישהו שואל כזאת שאלה, הוא לא הבין שום דבר. למה? כי כאשר יצאו ישראל למצרים, קיבלו הטוב בעצם. עד שהיו ראויים בעצמם להיות בני חורים מצד מעלתם. וזאת המעלה עצמית לישראל. שהם רואים להיות בני חורים מצד עצם מעלתם. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי. המהר"ל אומר לנו פה בעצם שני מושגים חדשים. עצם ומקרה. עצם זה הדבר כשלעצמו. מעלה עצמית, או המהות הדבר. ומקרה זה דברים שעוברים על האדם, או על העם, או אפילו על העולם, אבל הם לא מהותיים. דברים מקריים. דבר מקרי לא מבטל דבר עצמי. מהר"ל אומר את זה בכמה, בכמה וכמה מקומות. נגיד, יהודי, עם ישראל, חי בארץ ישראל. זה דבר עצמי. ולכן, אם אנחנו במקרה בגלות, זה מקרי. המקרי הזה יכול להיות גם 2000 שנה, זה לא משנה. ברגע שהוא מקרי, הוא בסוף ייגמר. העצם תמיד מנצח, תמיד הדבר חוזר למהותו. אותו דבר פה. אנחנו, בעצמיות שלנו, בני חורין. איפה נהפכנו להיות בני חורין? כשיצאנו ממצרים. עכשיו, לא משנה מה יעבור עלינו. קנינו מדרגה של בני חורין. ודבר מקרי, זה שעכשיו אנחנו משועבדים לאיזושהי מלכות, לא יבטל דבר עצמי. כלומר, לפני יציאת מצרים לא היינו עם. ברגע שיצאנו ממצרים, קנינו מדרגה של בני חורין. כלומר, אנחנו מעל המציאות הטבעית, הפשוטה. ולכן, כל מציאות מקרית לא יכולה לבטל את זה. כי עדיין על ישראל המעלה הזאת שהם בני חורין, בעצם, עם השיעבוד במקרה. יש עכשיו שיעבוד, בסדר, השיעבוד הזה הוא מקרי. אנחנו בני חורין בעצם שלנו, בעצמיות. מתי זה קרה? כי אחר שהוציא הקדוש ברוך הוא ישראל ממצרים ונתן אותם בני חורין, ולא עוד, אלא אף מלכים, שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה השם הוא לישראל בעצם, והמעלה והחשיבות שיש בזה לא נתבטל בגלותם שהוא במקרה. כלומר, אנחנו בני חורין, אפילו יותר מזה, אנחנו מלכים, ולכן, מדרגה כזאת היא לא נעלמת. זה שאנחנו שם בגלות, זה מקרי. ולפיכך אומרים, חכמי ישראל, כל ישראל בני מלכים הם, אף בגלותם. כלומר, למרות שאנחנו מפוזרים בין הגויים, אנחנו עדיין בני מלכים. וזה מצד המעלה והחשיבות שקנו ישראל בעצם, לא להתבטל במקרה כלל. ואין ספק שכמה דברים נמשכים לישראל מן המעלה והחשיבות, אחר שהם בני חורין בעצם, ולא יגרה כוחה מה שהם עבדים במקרה. ודבר פשוט הוא זה, ואין להערך בדבר שהוא מבואר, למי שהבין דבר זה. עכשיו, המהר"ל אומר את כל הדבר הזה כהמשך למה שראינו מקודם. כלומר, נחבר את הדברים, אין המשך. המהר"ל אומר ככה, כיוון שכלל ישראל יצא ממצרים, זה אומר שקנינו מציאות שהיא על זמני, מציאות שהיא נצחית, כי כלל זה מושג נצחי. תכף נעלה על השאלות. עכשיו, שקנינו מציאות שהיא נצחית, הם עוברים עלינו מאות שנים, אולי אלפי שנים, בשיעבודים, זה לא משנה. כי המדרגה הנצחית הזאת היא לא נעלמת מאיתנו. כשיהודי יושב בגלות ומסב, כלומר יושב כמו בן חורין, אז הוא מתחבר למדרגה האמיתית שלו. זה נכון שבחוץ יש שומרים לראות שהוא לא עושה ליל הסדר. זה לא משנה. המדרגה העצמית שלי, היא בן חורין, היא חופש. ולמה? כיוון שהמציאות הזאת של, שקוראים לכלל ישראל, היא מציאות שהיא הולכת ומתפרטת לאורך כל הדורות, כל יהודי ויהודי. איפה שהוא לא יהיה, הוא מחובר לנקודה הזאת. עכשיו, מה אנחנו בעצם עושים בליל הסדר? בליל הסדר, הזכרנו את זה פעם שעברה, אני חושב, בעניין היום הולדת. נכון? אמרנו שיום הולדת מופיע בתנ״ך שלוש פעמים. פעם אחת אצל פרעה, ופעמיים ביחס לעם ישראל. כשאנחנו בעצם, כל יהודי ויהודי שחי היום, הוא צריך לחגוג שני ימי הולדת. לא יודע אם צריך לחגוג את היום הולדת שבו נולד. לא יודע למה זה כל כך חגיגה אצל רוב בני אדם. זה לא תמיד אירוע שצריך לחגוג בו. אבל מה? איך יש איזה צ'ופר כזה, אולי איזה רבי נחמן אומר, אני לא יודע. יום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם צריך אותי או משהו כזה. אז אם בן אדם באמת חי ככה, חי את הצורך של העולם בו, מצוין, אז שיחגוג. אז זה היום הולדת הפרטי. רוב האנשים חוגגים יום הולדת, כמו יום הולדת של פרו. זה דבר שלא צריך לחגוג אותו. כמו אם פרו מה הוא עושה ביום הולדת שלו. ושלא מוצא חן, בן אדם הוא תולה אותו. אבל בן אדם פרטי, יום הולדת זה זמן של התבוננות, גם צריך לחגוג על הדברים הטובים שיש לך וכולי, בסדר. אבל יש משהו יותר חשוב. בליל הסדר אנחנו חוגגים את יום ההולדת של עם ישראל. בעצם יש, לכל יהודי ויהודי יוצא שיש לו שני ימי הולדת. יש יום הולדת פרטי, הוא חשוב, יש יום הולדת שהוא של כלל ישראל. יום ההולדת של כלל ישראל הוא בליל הסדר. זאת החגיגה. ולכן אתה מספר ביציאת מצרים, אתה מרבה לספר ביציאת מצרים. ככל שאתה מרבה לספר ביציאת מצרים, ככה אתה יותר מתחבר למדרגה הזאת של יום ההולדת של עם ישראל, למדרגה העצמית הזאת. וגם שאתה נמצא בגלות, המציאות מסביבך היא מאוד קשה, אתה יכול להעמיק פנימה ולהתחבר למדרגה שקוראים לה כלל, או למדרגה שקוראים לה מלאכים או בני חורים. זה אותו דבר, אותה נקודה. ולכן, אומר המהר"ן, אם לא הבנת את זה, הוא התבטא שם בדברי הוואי, ואין להאריך בדבר שמבואר למי שהבין דבר זה. הסיום של הדברים פה, אולי מי שעוד המשך לפרק, אבל חתכתי אותו, הסיום של הדברים פה הוא מעניין. ודבר פשוט הוא זה, ואין להאריך בדבר שמבואר למי שהבין דבר זה. פשוט, אני חושב, אין הכוונה שהוא פשוט להבנה, אלא דבר פשוט, הכוונה יסודי. דבר מאוד מאוד יסודי. ולכן, צריך להבין אותו. אין להאריך בדבר שמובר למי שמבין דבר זה. צריך להבין את זה. נקודה מרכזית ומהותית, כשאנחנו ניגשים לליל הסדר, זה להבין. אנחנו עכשיו הולכים להתחבר לכלל ישראל. כלל ישראל הופיע בדור ההוא, וכלל ישראל ממשיך להופיע לאורך כל הדור. יש מנהג מעניין שקוראים לו תענית בכורות. הבנתי שמחר אמרו שיש תענית, עד חצות או משהו כזה. יש מנהג שנקרא תענית בכורות. מה זה אומר? בערב פסח, ערב פסח, מתענים הבכורות. רוב הבכורים הולכים לסעודת סיום מסכת, ועל ידי כך, כיוון שזה לא בדיוק תענית, היא לא מופיעה בגמרא וכו' וכו', תענית קלה מאוד, אז פותרים אותה בסיום מסכת, למרות שנדמה לי שהרב קוק לא שמח על זה, והיה מתענה, הוא היה בכור, והוא היה מתענה. תענית קצת ארוכה, כי עד שמגיע אוכל בליל הסדר, גם ככה זה קשה. אבל בכל מקרה, הוא היה מתענה. מה העניין של התענית הזאת? מה מיוחד בה? אז נראה לי שצריך להסביר את זה ככה, לפי מה שלמדנו. כל חג שמופיע בעולם, מופיע אותו האור שהופיע בזמנו. בפסח זה מאוד בולט. עד כדי כך שהאור של פסח עוד הופיע לפני שהיה פסח בעולם. לא יודע אם אתן זוכות מהבגרות, שהמלאכים באים ללוט. שהוא הופיע להם מצות, אחרי שהם היו אצל אברהם. אחרי שהוא היה אצל, שהם היו אצל אברהם, הם מגיעים ללוט. עכשיו כתוב שלוט אופל להם מצות, אוקיי? עכשיו, רש"י אומר, למה אופל להם מצות? פסח היה. פסח היה, אם עם ישראל עדיין לא נולד, וברור שעוד לא יצא ממצרים. בסדר, זה התאריך של פסח, מה זה קשור? בגלל שזה תאריך של פסח, אני צריך לאפות מצות, עוד לא תקפיד על זה, אם הוא הקפיד על זה בסדום, סימן שהוא כבר אצל אברהם. גם שרה, דרך אגב, שאברהם שולח אותה ואומר ללושי, ועשי עוגות, זה לא עוגות שמרים, עוגות מספרים, אני יודע, כל אחת היום, אלא עוגות זה מלשון עיגול. לושי ועשי עוגות, כוונה תעשי מצות, עגולות. זה המצות המקוריות, העגולות, לא הרובות שיש לנו היום. אז גם אברהם כנראה הקפיד, ולוט למד את זה אצלו. כלומר, היה איזה שאברהם הרגיש ברוח קודשו, שמופיע אור של פסח, עוד לפני שבכלל עם ישראל נוצר, וחינך ככה את בני ביתו, ולא תקפיד על זה, לאפות מצות לפסח. כלומר, האור של פסח הוא קיים במציאות, אפילו לפני יציאת מצרים, בטח אחרי יציאת מצרים. כל שנה ושנה, האור הזה יורד מחזרה לעולם. מה זה האור של פסח? לפי מה שהסברנו, האור של פסח זה הופעת הכלל. זה האור של פסח. כבר שבועות, האור שלו זה הופעת תורה וכו' וכו'. אבל האור של פסח זה ההולדת. ההולדת של מה? ההולדת של הכלל. כלומר, הופעת כלל ישראל בעולם, זה האור שמופיע כל שנה בפסח. עכשיו, איפה האור הזה הכי בולט? כמו שהסברנו מקודם, האור הזה הכי בולט אצל הבכור. לכן הבכור אמור להרגיש איזשהו חרדה לקראת פסח. כלומר, האם, כאילו יש מנסרת באוויר השאלה, האם גם השנה הקדוש ברוך הוא יבחר בנו? יבחר בעם ישראל? אנחנו יודעים שכן, אבל צריך להרגיש ככה. נסביר את זה באמצעות הלכה מאוד מעניינת, שמופיעה, כן מופיעה בשולחן ערוך. לא יודע כמה זמן, איפה יש פה, יש פה שעון? אוקיי, עוד מעט נסיים. יש הלכה בהלכות יום טוב בשולחן ערוך. פעם היה רפואה שהיו מקיזים דם. מה זה אומר מקיז דם? בן אדם היה, היו מוציאים לו חלק מהדם שלו מהגוף, ואז הוא היה אוכל וכו', וככה הדם היה מתחדש. יכול להיות שיש בזה גם משהו באמת רפואי היום, אבל פעם זה היה מאוד מאוד מקובל, הכזאת דם. וחז"ל אומרים, לא להקיז דם בערב שבועות, בערב מתן תורה. למה? כי כשעם ישראל קיבל תורה, אז הייתה כפייה. אם אתם מקבלים תורה, מוטב. ואם לא, אם לא תקבלו, פה תהיה קבורתכם. כפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית. כלומר, מופיע איזשהו סוג של דין בעולם. אם תקבל תורה, מצוין, אבל אם לא תקבל תורה, אז אין לך זכות קיום. אבל הדין הזה שמופיע בעולם, הוא מופיע כל שנה. ולכן, ברגע שיש מציאות של דין בעולם, אל תתעסק עם כל מיני חיתוכים והוצאה אדם, כי זה יכול להיות מסוכן. זה ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך. כלומר, האור הזה שמופיע בעולם, יש לו נפקא מינה הלכתית, זה לא סתם דיבורים. באמת מופיע האור הזה, לפעמים זה גם דין שמופיע בעולם. אז אותו דבר פה, בערב פסח, אנחנו מכינים את עצמנו להתעצמות של הבחירה האלוקית בכלל ישראל. עוד פעם מחדש, כל שנה מחדש. עכשיו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שוב יבחר בנו, אבל אנחנו טיפה מרגישים, צריכים להרגיש איזושהי חרדה לקראת זה. האם זה שוב יקרה באמת? או שאנחנו לא ראויים? ולכן, אצל מי זה בא לידי ביטוי בצורה הכי בולטת, כמו שהסברנו מקודם, דווקא אצל הבכורות. כי הבכורות הם אלה שמסמלים את המציאות שקוראים לה כלל, כי הם החוליה הבאה בשרשרת הדורות. היא הבכור. ולכן, מכאן כנראה יסוד הצום הזה, שנקרא תענית בבכורות. באמת שאני לא ראיתי את ההסבר הזה, האמת שראיתי אחר כך את ההסבר הזה, אני פעם ככה חשבתי, אחר כך ראיתי שמישהו כותב פחות או יותר את הרעיון הזה, אז שמחתי לראות שכיוונתי לדבריו, ודעתי זה משתלב עוד עם כל מה שאמרנו, כלומר, כיוון שמה שהולך להופיע, האור שהולך להופיע, זה אור שקוראים לו כלל ישראל, זה אור נצחי, שבעצם מדבר על הבחירה האלוקית בנו, שהיא מעל כל ה... מושג של זמן. לכן בליל הסדר זה החג היחיד שאנחנו, עיקר החג הוא בלילה. בכל החגים אנחנו חוגגים ביום. נכון? בסדר, גם בלילה, אבל בעיקר ביום. נניח אם יש למישהו אפשרות לשמוע מגילה, או ביום או בלילה, הוא יעדיף לשמוע ביום. ובכל החגים זה ככה. בליל הסדר, עיקר החג הוא בלילה, עד כדי כך שאומרים הלל בלילה. עיקר העניין הוא בלילה. למה עיקר העניין הוא בלילה? כי לילה זה מציאות שהיא כאילו מחוץ לזמן הרגיל. בדרך כלל הבן אדם הוא פעיל ביום. לילה זה מציאות של התכנסות כזאת, של אגירת כוחות להמשך. אבל ביציאת מצרים, אנחנו חוגגים דווקא בלילה. אנחנו בעצם מתחברים לזמן שהוא מעל הזמן, מעין החצות הזה שהזכרנו מקודם, שהוא זמן שהוא בעצם לא קיים בעולם, שחצות באמת לא קיים בעולם. לכן משה רבנו אומר, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, הוא אומר, בחצות. עכשיו, עלה פה שאלה, אור של כלום ישראל, אבל גם אור של חירות. בדיוק אותו דבר, כי כלל שיעבודו לפרטים. זאת השאלה בעצם. השיעבוד זה לפרטים. ברגע שמופיע כלל, זה אומר שאנחנו חירותיים. אנחנו, שוב יותר בכל. אני אומר שזה בדיוק אותה שאלה, שתי השאלות האחרונות. אור של כלל ישראל זה אור של חירות, זה בדיוק אותו דבר. למה? כי מה מייחד את הכלל? היותו מעל הזמן. כל השיעבודים שלנו זה שיעבוד לזמן, שיעבוד לדברים החולפים, המקריים. ברגע שאנחנו מדברים על מושג של כלל, אנחנו מדברים על מושג שהוא מעל הזמן. ולכן, כיוון שאנחנו מעל הזמן, לכן יש לנו את המדרגה הזאת של החירות. אנחנו לא כפופים למציאות, אנחנו מעל המציאות במובן הזה. אוקיי? ולכן האור של החירות שמופיע בפסח, הוא בדיוק האור הזה שקוראים לו כלל ישראל. שני צדדים של אותו עניין. אוקיי? גם יש העניין הזה מובן. בסדר? יש שאלות עד פה? הרב לא שמעתי איך זה אותו, כי אנחנו עם שנשאר לנצח. העם נשאר ואנשים מתחלפים. כן. הפרטים מתחלפים. נכון. אבל המציאות שקוראים לעם כלל, זה משהו שהוא נצחי. ודבר שהוא נצחי, הוא לא משועבד. השיעבוד הוא תמיד לזמני. כמו שכותב ריהל, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. בעצם, עיקר העבדות שלנו היא עבדות זמנית, לזמן. לכן בליל הסדר מגיע איזשהו זמן שהוא לא זמן. אולי הוא חצות, יש איזה פיוט שאשכנזים שרים, קרב יום, שהוא לא יום ולא לילה. כלומר, בליל הסדר אנחנו מצליחים לאחוז בזמן שהוא לא יום ולא לילה. הוא מעל הזמן. זה האור של החירות, שזה אותו אור בדיוק, של כלל ישראל. בסדר? אני מקווה שהדברים הובנו. הבנתי שמחר אמור להיות איזשהו ליל, ליל סדר, או משהו כזה. אני מקווה שאני גם אקח בזה חלק. יישר כוח, תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה, הרב.
כל טוב.